השעה היא קצת ארוכה, אנחנו נחלק אותה לשני חלקים ונשתדל ללמוד היום מה שמספיק מהחלק הראשון. אז קודם אני אקרא את החלק הראשון, נקרא ביחד, אחר כך נסביר באופן כללי את המהלך ואחר כך נשתדל ללמוד בפנים. הזוהמה הנשמתית, כשם שהיא יכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית, להסיר אותה מתכונתה הטובה ולהפכה לתכונה שפלה שתוריד אותה למדרגת שפלי החיים, כך היא יכולה להתקבץ בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה, לעשות אותה לאומה שפלה ורשעה, בזויה ונגעלה, באופן שהיא ראויה לעבור מן העולם, כדי שלא לעכב על הנוי העולמי של יופיו של עולם מלהתפשט. הטהרה האלוהית, כשהיא מוארה יפה, היא מזככת את הלב. קודם הרב דיבר באופן שלילי מה הזוהמה עושה. עכשיו הרב מדבר באופן חיובי, מה הטהרה פועלת. הטהרה האלוהית, כשהיא מוארה יפה, היא מזככת את הלב. הנשמה היחידית של האדם היחיד נעשית מאירה, קדושה וגיבורה על ידי אור האלוהי המזריח עליה את קרני זוהרו בתוקף ומילוי. והיא נתמת ונעשית קדורה לפי אותה המידה שהאורה האלוהית רחוקה ממנה או משובשת בקרבה. גם הנשמה של האומה כולה, כשזורם בתוכה זרם חי של הופעת אלוהים, הרי היא בריאה, חזקה וטהורה. וכשהשכינה מסתלקת מקרבה, יש פה הגדרה מה זו שכינה, כשהשכינה מסתלקת בקרבה, מיד היא מתנוונת והולכת וטומאתה מתגלה בקרבה. הרוח הלאומי יוכל לקבל טומאה כמו רוח האדם פרטי. הוא יוכל לשאוף שאיפות שפלות ורעות, אשר כפי רוב כוחו וגודלו יגדלו הרבה יותר לרוע משאיפות רעות של אנשים רעים יחידים. על כן, טהרה צריך הוא הרוח. טהרה במקור הטוהר של המעיין האלוהי. כשהמעשים הם טובים, כשהמידות הן זכות, חולמת היא האומה חלומות של קדושה עליונה, ושכלה מאיר באור אלוהים. וכשהמעשים נפחתים והמידות מתאחרות, אז השאיפות הלאומיות גם הן נעשו ירודות וכאורות, וממילא גם חלשות, כי אין גבורה של אמת, רק גבורה של מעלה, גבורת אלוהים. ברית קרותה היא לכנסת ישראל כולה, שלא תתאמה טומאה גמורה. גם עליה תוכל הטומאה לפעול, לעשות בבגמים, אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוהיים, נקודה. כל זה שייך לחלק הראשון. החלק הראשון הוא עוסק בניתוח חקרני, דקדקני, של התהליכים שעוברים על נפש האומה. יש מושג כזה, כמו שיש נפש של יחיד, שיש להתבונן בה, יש תורה שלמה שעוסקת בנפש היחיד, בתהליכים שעוברים עליה, כך גם יש נפש כללית. נפש של אומה. אחרי שבחלק הראשון שאותו קראנו הרב מנתח את הכללים ואת העקרונות שעל פיהם בוחנים את התהליכים שעוברים על נפש האומה, מתוך כך בחלק השני פונה הרב לעסוק במה שעובר בפועל, בתופעות שאנחנו רואים לנגד עינינו עם תחילת צמיחת או פריחת מהלך התחייה. זה בעצם הנושא הכללי של פסקה ת'. החלק הראשון הוא מאוד מאוד מדויק. אפשר לראות בו שלושה חלקים שבהם הרב באופן מובהק, באופן שחוזר על עצמו, מטפס ועולה מן העקרונות שנכונים ביחס לנפש היחיד. אחרי שהרב מבסס אותם, מבאר אותם, זה יותר קרוב לנו לעסוק בזה, כי את נפש היחיד אנחנו מכירים יותר, יכולים לעסוק בה יותר, לברר דרכה את העקרונות. הרב אחר כך אומר אותו דבר נכון גם ביחס לנפש האומה. זה מופיע בשלושה חלקים. חלק הראשון, הפסקה הראשונה, ששם הרב עוסק בתהליכים השליליים שעוברים על הנפש. החלק השני, שהרב עוסק בתהליכים החיוביים שעוברים על הנפש. והחלק ה... זה החלק השני. החלק השלישי, הרב בעצם אומר, הרוח הלאומי יוכל לקבל תומה כמו רוח אדם פרטי. הוא לא עוסק כל כך בתהליכים שעוברים על רוח אדם פרטי, אלא מיד מדבר על המרכיבים שעלולים להשפיל ולתמה את הרוח הלאומי. יחד עם זה, בתוך כל המהלך הזה, אנחנו נפגשים, אם מחפשים מילים מנחות, כלומר באיזה עולם אנחנו מצויים. אנחנו נמצאים בעולם של טומאה וטהרה. יש חלק באדם, כמו גם באומה, שהוא נע סביב הציר הזה של טומאה וטהרה. הנפש מקבלת טומאה והנפש מתאהרת. וזה נושא מאוד מאוד רחב שצריך לעסוק בו. וכמו שמבואר גם בחז"ל וגם ברב, המושגים של טומאה וטהרה קיימים, הם אקטואליים במקום שמופיעים חיים. כלומר, יש להבדיל בין המושג טהרה למושג קדושה, למשל. כשאנחנו עוסקים בקדושה, אנחנו עוסקים בהופעת הקודש, המציאות הנצחית, התוכנית, האמת המוחלטת, האבסולוטית. טהרה זה שייך ליכולת של החיים לספוג את זה, לקלוט את זה, להשתייך לזה. טהרה וטומאה זה שייך למעמד החיים או למעמד הנפש, הנפש והרוח הלאומי, שהוא סופג אל תוכו ומקבל אל תוכו הערה מן המקור. אז זה בעצם מבנה המסגרת פה של הפסקה, של החלק הראשון שאותו קראנו ובו אנחנו עסוקים. ותוך כדי הדברים אנחנו מתוודים לחידוש. זה מופיע הרבה בדברי הרב, אבל צריך פעם אחת גם לעסוק בו ולהתבונן בו. הרב אומר, יש נפש לאומה. כשאנחנו מדברים על לאומה, לא רק מדברים על נשמה, או מחשבתן של ישראל שקדמה לעולם, או סגולת ישראל, או נשמת ישראל, שהכוונה היא לנקודה האלוקית, שהיא עניינה של האומה. אלא יש לאומה, ולא רק לאומה הישראלית, נפש. הכוונה, כוח חיוני כללי. כמו שבאדם יש נפש, באדם היחידי, אישיות, אפשר לקרוא לזה אופי, כוח חיים, כך גם לאומה יש נפש. והנפש הזו היא בעצם הנושא של הפסקה הזו. אז קודם כל אנחנו עוסקים בנפש היחידית. קודם כל במשפט הראשון אנחנו יכולים לראות מתוך דיוק בדברי הרב שהנפש היחידית ביסודה היא טובה. כמו שהרב אומר במשפט הראשון, הזוהמה הנשמתית, תכף נברר מה זה המושג הזה, כשם שהיא יכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית, להסיר אותה מתכונתה הטובה ולהפכה לתכונה שפלה. זאת אומרת שהנפש ביסודה היא טובה. מה הכוונה היא טובה? היא שייכת להופעת הטוב. קדוש ברוך הוא שברא באדם נפש, זו לא מציאות ניטרלית, חסרת צבע. בתור ברואה, בתור בריאה, אולי כל בריאה היא כזאת, אבל בתור בריאה היא לא ניטרלית, היא כבר יש בה נטייה לטוב, כלומר יש בה נטייה להשתייך אל המציאות של הופעת הטוב. כמו שכתוב בפסוק בקהלת, האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. מה הכוונה ישר? ישר פירושו של דבר, הוא שייך אל ההופעה הישרה, המקורית, מן המקור אל המציאות. רואים, זו בריאה, פירושו של דבר, זה בא מן המקור. זה אלוקי, מזהים בנפש תכונה אלוקית, הטוב שבה, היושר שבה. אבל הנפש זו מציאות שהיא סופגת אל תוכה רשמים מבחוץ. אמנם האלוקים עשה את האדם ישר, אבל היושר הזה הוא מתנה, סגולה, שהאדם צריך לרכוש אותה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא נפש ישרה, אבל הנפש הזו היא עדיין לא מופיעה בפועל, היא לא מעוצבת עדיין. כדי שהנפש הזו תקבל סגנון והופעה וגבורה ואורה, היא צריכה לספוג רשמים מבחוץ. כלומר, באדם יש יסוד כזה שהוא סופג רשמים מבחוץ, ועל פי הרשמים הללו, או הרשמים הללו עשויים לשנות אותו, לתת לו צביון, לגדל אותו. בוא נלך קודם כל לכיוון החיובי. על ידי רשמים מבחוץ, למשל אם אדם נפגש עם האמת, עם האמת, עם הכללות, עם היושר, עם הטוב הכללי, כל זה מגדל את האדם. הנפש באדם היא כוח כזה שמצד אחד יש לה תכונה טובה, אבל כדי שהתכונה הזאת תתפתח, תצא אל הפועל, תכריע את החיים המוסריים והחיים הבכירים, הנפש הזאת צריכה לקבל רשמים מבחוץ. אותם רשמים שנשפעים על הנפש נקראים פה נשמה. למה? נשמה זה מושג שבטרמינולוגיה של הרב, וזה בעצם על פי לשון מקרא, הוא משמש בכמה פנים. למשל, כתוב בתורה ביחס למבול, כל השם נשמת רוח חיים באפיו. אז מה הכוונה נשמת רוח חיים באפיו? זה הכוונה לנשמה, החלק האצילי, האלוקי. לא זה הכוונה, זה כוונה לנשמת החיים, לכוח החיים הכללי שנשפע באדם. יש טרמינולוגיה, כלומר ביטוי לשוני, שימוש לשוני של המילה נשמה שמכוון לחלק האצילי האלוקי, שהוא לא משתנה, שהוא טהור תמיד, שהוא תמיד שייך למגמה. ויש, אנחנו משתמשים בביטוי נשמה לאותו כוח חיים כללי שמופיע באדם. ויש, כמו כאן, שאנחנו מדברים על אותם אותן השפעות שהנפש סופגת אל תוכה. הנפש שלנו, כוח החיים שלנו, הוא משתנה לפי הרשמים שהוא סופג אל תוכו. ואם הרשמים האלה הם מקולקלים, כלומר דעות של רשעות, תפיסות קטנות, תפיסות שמבזות את האדם, שמשפילות אותו, שמחצינות אותו, שגרומות לו להיות חיצוני, כל אלה נקראים הזוהמה הנשמתית. והזוהמה הנשמתית פירושו של דבר שלאט לאט הרשמים הללו מצליחים לקבץ בתוך הנפש היחידית קטנות, רשעות, מציאות בזויה, מציאות מקולקלת, מזוהמת. למשל, אפשר לראות את הביטוי זוהמה שהרב משתמש בו בעמוד קוף נון גימל. לא קוף נון גימל, קוף למד גימל, סליחה, כן. כאן כבר הרב מדבר, אנחנו עוד נראה את המשפטים האלה בהמשך, כי פה הרב מדבר על הרוח הלאומי. אז הרב אומר, אם יאמר אדם להידבק בצורה הלאומית, אומרים קוף למד גימל למטה, אם יאמר אדם להידבק בצורה הלאומית בצדדיה מגושמים בלא הזרחה פנימית מאורה עליון מקדם, יספוג מהר אל דרו רוח זוהמה. מה זה רוח זוהמה? מסביר הרב מיד בעמוד הבא, קטנות וניצוצי רשעה אשר יהפכו למרורות. זאת אומרת, כאן זוהמה נשמתית, נשמה, הכוונה התוכן שנשפע על הנפש. בהמשך שהרב מדבר על המציאות הזאת, הרב קורא לה הרוח. הרוח, שזה הכוח שנשפע מן הנשמה, כלומר מן התוכן, אל הנפש, ומתרגם את העיסוק שלנו בתכנים, לדברים שנוגעים לחיים שלנו, שמרשימים את הנפש שלנו בכל מיני רשמים. למשל, חלק כזה שהוא משתמש בתכנים, אבל הוא עוסק בהשפעה שלהם על הנפש, זו תרבות. תרבות, גם זה מינוח שמשתמשים בו בכמה אופנים, אבל תרבות, זה הכיכר, זה המרחב שבו הרוח האנושי גדל, והוא עסוק בין השאר, גם לקחת מגמות גדולות, תכנים גדולים, אבל לנסח אותם באופן שהחיים יוכלו להתחנך, לגדול על פיהם. אז הרוח הלאומי, או השפעות שהוא מלא מהם ביחס אל הנפש, נקראים פה הזוהמה הנשמתית. על מה הרב מדבר? הרבה פעמים אפשר להיעזר בפסקאות, בקבצים, כדי ללמוד מתוכם על מה הרב מדבר. הפסקה שאנחנו התחלנו לקרוא נמצאת בקובץ א', סמך זי. הפסקה שקודם לזה, קובץ א', סמך ו', שם הרב מטפל בזוהמה הנשמתית הזאת. זה מה שצילמנו פה. יש לכם? יופי. עכשיו, אנחנו נקרא את הפסקה ביחד, נלמד אותה בקצרה, רק תשימו לב, כי יש בפסקה הזו חלוקה ברורה של הרב בין אותם צדדים באדם שהם עלולים לטומאה וצריכים טהרה, לצד באדם שהוא קבוע ולא משתנה. הוא לא עלול לטומאה, גם לא שייכת בו טהרה. זה צדדים שונים, רבדים שונים באישיות. יכול להיות מצב של אדם שבשכלו הוא עסוק בתכנים של אמת, באופן תיאורטי זה יכול להיות, שגם עסוק בתכנים, אבל החיים שלו לא נמצאים שם. עכשיו הוא שואל, למה אני לומד מסילת ישרים, אבל החיים שלי לא מתרוממים לשם? או למה אני לומד תכנים כללים ואני לא נהיה כללי? צריך לדעת בהתבוננות פסיכולוגית, כן, מדעית כזו של הרב, מה מאפשר השפעה של אותם תכנים שנלמדים בשכל על הנפש. זה שיש תכנים כאלה בשכל, זה לא אומר שאותם רשמים גם יתקבצו בנפש. בדיוק בזה הרב מטפל פה בפסקה סמרזה.
אז כן. הנשמה הזאת היא לא תמיד זוהמה נשמתית. הרשמים
לא,
הנפש,
לא, יכול להיות גם דברים חיוביים, כן, ודאי, מעיין התואר זה גם, כן, כאן הוא דואר, זו אמר. אומר הרב בפסקה סמרווה, צריך בכל יום לטהר את כוח המדמה ולהעלותו. למטרה זו אנו צריכים להתפלל. אין לשער את הזוהמה ההולכת ומתרבה בנפש הפרט, ובנפש האומה בכללה, ובנפש האנושיות, ובנפש החיה הכללית של החיים עמנו ועם הנפש הכללית של ההוויה. לא, זה מדרגות שונות של נפשות. מכל מקום, אין לשער את הזוהמה ההולכת ומתרמה בנפש על ידי החידלון מתהר תמיד את כוח המדמה. כוח זה עשוי להיות מקבל טומאה ולרדת לתכלית השפלות, אם לא נשתדל להעלותו בתדירות. דבר אין להשכל עמו. השכל עומד בטהרתו מצד עצמו. הוא צריך רק להיות מקושר עמנו. אנו צריכים להיות מוארים מאורו על ידי העסק התמידי בעסקי שכל, במושכלות של אמת, בתורה וחוכמה. אבל הכוח הדמיוני הוא צריך טהרה והתעלות. ובכל פרק ופרק מפרקי הזמן הוא צריך אימוץ והערה. על כן אנו צריכים לברכות, להודעות ולתפילות בעיתים מזומנים, ואשרי הנזהר בהם בכוונה טובה, הוא מאיר את עצמו ואת העולם כולו. יש צד באדם שהוא לא עלול לקבל טומאה, זה השכל. שכל הטהור. השכל עוסק באמת, הוא לא עוסק בחיים. הוא לא עוסק איפה אני נמצא ביחס, איפה התוכן הזה מוצא מקום בעולמי. לא בזה הוא עוסק, הוא עסוק באמת. ועל זה אומרים חז"ל, הלוקות דברי כאש נאום השם, אין דברי תורה מקבלים טומאה. יש כוח באדם שהוא מסוגל להיפגש עם תוכן, אני אומר, באופן יחסי, בלי קשר להיכן האדם נמצא. כמובן שאם האדם הוא לא מוסרי, הוא לא קשור לטוב, אז גם הטוב לא יהיה בהיר לו. אבל אני אומר, באופן כללי, יש באדם כישרון כזה לעסוק בבעיה, לעסוק בנושא, גם אם הוא לא נמצא שם. כמו שאדם יכול לעסוק במשולש, גם אם הוא לא משולש, כמו הבדיחה הידועה, ככה הוא יכול לעסוק גם בתכנים מופשטים, מוסריים ורוחניים בשכל, גם אם הוא לא נמצא שם. אבל יש כוח אחר באדם, שעניינו לתרגם את התכנים המופשטים לשפה של חיים. הרי כל תוכן כזה הוא לא מלאך שנמצא בשמיים. הוא כוח, אידיאל, תנועה, שיש את זה צביון חיים שמגלם אותו. כשאנחנו עוסקים בטוב, אנחנו לא עוסקים באיזה מציאות מופשטת. אנחנו עוסקים באיזה צביון חיים, סגנון חיים, נכון? כשאנחנו עוסקים בטוב, אנחנו רוצים להיות טובים. כמו שחיינו המעשיים, החווייתיים, אלה שמופיעים בצבע וצורה, ויש להם כמות וגודל, ויש אפשרות שיהיה קר, ויש אפשרות שיהיה קר, ושונים בעיר, ושונים באישה, כל אלה צריכים להיות הופעה של התכנים הללו. זה התפקיד של כוח המדמה. כוח המדמה זה הכוח שהוא מתווך בין התכנים המופשטים, התיאורטיים, לבין החיים המעשיים שצריכים להימשך על פיהם. אומר הרב, כוח השכל זה כישרון, שכשאתה משתמש בו, יש אדם שהוא לא משתמש בשכל, הוא חושב שהוא מדבר שכל. באמת, השכל הזה הוא כולו עניינו לתמוך בכוח המדם או ברצון של למשל, אדם בונה אידיאולוגיה מתוך הטייבי שלו. הוא עצלן, אין לו כוח להילחם, אז הוא בונה אידיאולוגיה פציפיסטית. טוב, זה לא שכל. זה הכוון האדם משתמש בשכל בתור עבד לתאוות שלו. אנחנו מדברים על השכל הטהור, השכל הנקי. כשאדם עוסק בשכל, באמת, על פי כללי ההיגיון, כוח השפיטה, כוח הביקורת. אבל יש באדם כוח שהוא כוח המדמה. כוח המדמה זה הכוח שמשייך את החיים, מתווך בין החיים המעשיים, הרגשיים, המנטליים של אדם, לבין התוכן שהוא עוסק בו. אומר הרב, כוח המדמה הזה צריך לטהר אותו בכל יום ולהעל אותו. זאת אומרת, שכל, אדם למד תורה, יכול להיות שהוא צריך כל הזמן ללמוד תורה כדי לזכור, אבל אותו תוכן שהוא למד, יישאר לו כי הוא זוכר אותו. הוא יודע את החשבון השכלי הזה. אבל כוח המדמה זה כוח שצריך כל הזמן טיפול, כל הזמן הזנה, כל הזמן לחבר אותו למקור התוהר. למה? כשהכוח הזה עלול לטומאה. זה כוח שהוא סופג רשמים, וכשהוא מעוות, כשהוא נטמע, הוא מטמא את כל היחס אל המושגים. כל היחס אל המושגים וכל היחס שלהם אל החיים. כוח המדמה צריך לתאר אותו בכל יום ולהעלותו. למטרה זו אנו צריכים להתפלל. התפילה, יש עוד חלקים, אבל בייחוד התפילה והברכות וההודעות והתפילות שהחיים שלנו מדרבנן מלאים מהם. ואולי בכלל אין מצוות תפילה מן התורה. מחלוקת רמב"ם ורמב"ן. אבל אולי יש מצוות תפילה מן התורה? פעם רבי, אבל מדי רבנן החיים שלנו מלאים, ברכות, הודעות ותפילות. למה צריך כל כך הרבה? תשובה. כי כשאנחנו נפגשים עם המציאות, המציאות הללו עלולה לבנות בנו ציור שהוא לא נכון, הוא לא מתאים אל השכל. אם אנחנו לא נתפוס את העולם באופן נכון, אם העולם החושי, אם החוויה שלנו לא תהיה נכונה, אם אנחנו נקלוט רשמים מהמציאות שהם מוטים, שהם לא מתאימים להופיע את הקודש, אז כל קודש שאנחנו נלמד אף פעם הוא לא יהיה מתאים לחיים שלנו. אנחנו נוכל ללמוד תכנים, אבל זה לא ירומם אותנו, בגלל שהחיים שלנו נמצאים במעמד אחר. לכן אנחנו עסוקים כל הזמן לטהר את כוח המדמה ולהעלותו. זה כוח שכל הזמן צריך הזנה. למשל, חלק מזה זה מפגש עם תכנים, עם דעות, עם חוויות, מצוות. כל העיסוק שלנו בעולם המעשי הוא מצד אחד תורה, אנחנו עושים את המצווה, זה בלי קשר אם אנחנו מבינים, לא מבינים וכו'. אבל העיסוק שלנו בטעמי מצוות, זה שאנחנו עושים את המצווה, לא המעשה הקר, אלא החוויה, כל מה שמסביב, הרבה ממילי דרבונו. כך כותב בעיר הגולה. הרבה, כך כותב המערב, הרבה ממילי דרבונון זה נועד כדי להפוך את התורה, כלומר, מצווה מן התורה, להיות כזו שהחיים שלנו יכולים לגדול מזה, יכולים לספוג מזה. כמו התפילות והברכות וההודות. למשל, אני נפגש עם תה, זה דבר שיכול להיות נושא לחוש. אבל אם הוא רק יהיה נושא לחוש שלי, לחוש אתה, אז הוא יגדל בי את הנטייה החומרית. ניגש לזה, אני מקדים לזה ברכה. מה העניינה של הברכה, אומר הכוזרי? אני אשתמש בתה כדי להיפגש עם ריבונו של עולם. לרון להתרומם באמונה. אז גם זה בנה בי, הזכיר לי שוב שהתה הזה זה הופעה של הכל נהיה בדברו. אבל זה גם הופך את העולם החושי שלי להיות מתאים אל השכל, הטהור, אל האמת, אל הקודש. זאת אומרת, שהזוהמה הנשמתית, אומר הרב, זה הזוהמה של כוח המדמה. אנחנו נוכל לראות את זה גם בהמשך. עיקר מה שהרב מדבר פה, טהרה וטומאה, מה שמשפיע על הנפש להגיע לדיוטה תחתונה, פירושו של דבר. מה גורם לאדם לרכז את חייו סביב הופעות נמוכות, בזויות, של תאוותנות, של בטלנות, של פראות? האם זה מתחיל מתחנים רעים? או זה מתחיל מאדם שבכלל לא חי מתחנים? הוא לא חי מתחנים. כן, אם אדם הוא מתנהג בצורה, נגיד, אקטואלי, אתם לא שומעים לישיבה, אז בטח לא שמעת, אבל נגיד, יש איזו התפרעות במגרש כדורגל. אז ממה זה נובע? אני צריך עכשיו לחשוב בפסיכולוגיה. האם זה נובע מתוכן לא טוב? או מחוסר קישור של התכנים לחיים? זאת אומרת, לא עכשיו אני מדבר שכל אלה שפרצו למגרש, הם עסוקים בתכנים של הרב קוק, זה לא קשור. לא, אבל הם קשורים, תכנים מינימליים, כן? יש תוכן מסוים. אבל למשל כל העיסוק, לא יודע כל, אבל הרבה מהעיסוק בספורט, הוא מזין את כוח המדמה בלי תוכן. לא על פי תוכן, לא תוכן ששייך אל האמת וגם לא תוכן ששייך אל המוסר, אלא זו תרבות. הרב מטפל בבעיה הזו בישראל ותחייתו וגם במקומות אחרים. נוצרה תרבות שלמה שבמקום שיהיה תרבות שהיא מביאה תוכן, למשל ספרות. ספרות, לא כל ספרות היא קשרה, אבל ספרות זה תרבות שהיא עסוקה בכוח המדמה, כי היא עסוקה לתאר תיאורים, אבל שהם משמשים הבעה של תוכן. כן? העלילה, בעלילה נרקמים מסרים, אז המסרים הם מסרים תוכניים, יכולים להיות מסרים תוכניים, כדאי שיהיו מסרים תוכניים, אבל אני לא עכשיו כותב לך ספר בפילוסופיה, אני מצייר את הציור שהוא מביע, את הציור החווייתי שהוא מביע את התוכן. אבל אומר הרב, יכולה להיווצר תרבות שהיא בכלל לא הבעה של תוכן. היא רק עסוקה, היא רק מכוונת אל העולם המנטלי, הרגשי, הדמיוני, הציורי. ואז נוצר נתק, כלומר החיים ניזונים מתכנים, החיים ניזונים מרשמים של כוח המדמה, שבכלל לא קשורים לתכנים. זה עוד שאלה, עד כמה אדם בכלל מפנה מקום לתכנים. אבל אתם יודעים מה עלול להיווצר? עלול להיווצר שיח כזה, שהוא מפרה את החיים, מרשים אותם, הוא בונה תפיסות, בונה ציורים, בונה הסערה של עולם הרגש והחוש, בלי קשר בכלל לתכנים. גם אל זה עלול להיות גם של תכנים רעים, זה עוד דבר. אז הרב אומר, כוח המדמה זה כוח שכל הזמן צריך להיות עסוק, להזין אותו בתכנים, בחוויות, במעשים, במידות, בהתנהגויות, שמתאימים אל התוכן שבו היית רוצה להידבק. כי אם לא, אם עולם המדמה שלך ניזון מדבר אחר, אז אל תתפלא שאתה לומד תוכן מסוים, והחיים שלך לא מתרוממים לשם. כי המדמה שממנו נשפעת הנפש, הוא לא מדמה שטהור, הוא לא מדמה שמתאים אל התוכן. כן. רק אני כבר אברך, אם אפשר. נזכרנו בכל, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדמה.
לא
נכון
להיות
מדמה,
לא נכון, זה רק
אל הדמיון. לא. מה זה מדמה דמיון?
מדמה זה כוח הדמיון של האדם.
כוח הדמיון של האדם זה כוח מאוד מאוד רחב. דמיון זה לא הכוונה לא מציאות. מדמה פירושו של דבר זה כל הכוח, כל הכוחות, כל אוסף הכישרונות באדם שמתווכים בין עולם התכנים המופשטים למציאות. כן? עכשיו, התפיסה שלי, איזה ערך אני נותן לדבר, היא הרבה פעמים בנויה אופן איך שזה מתגלה במציאות. למשל, הרב מסביר, למה אנחנו בליל הסדר עושים ליל הסדר? למה לא נסבר ככה באוויר, בלי סימנים, בלי עם דם, בלי דם, לקחת את לשפוך יין, שלוש מצות? הרב, למה? כי אנחנו חיים בכוח המדם. כלומר, כדי שאנחנו נהיה קשורים לתכנים, עם ישראל זה עם שאין עניינו לגדל הרבה פילוסופים. כלומר, הרבה אנשים שהצליחו בשכלם להיות עסוקים בתכנים עליונים. אלא, עם כזה שהוא צריך לחיות את האמונה שלו. כמובן שהאמונה הזאת צריכה להופיע בחיים. שהיא לא יכולה להופיע בחיים בשפה מופשטת. צריך לשאול מה הציור, כלומר מה הרושם בעולם החיוני, בעולם החווייתי, שהוא ביטוי של התוכן הזה. בסדר? יפה. כמו למשל, אני אתן לך דוגמה. פעם כבר נתנו את הדוגמה הזאת, לפני הרבה זמן, אולי לא היו פה אנשים. אות, למשל. אות. הרב, אתם מכירים את הספר רש מילין? הרב מסביר בספר רש מילין איך הצורה של האות היא ביטוי של תוכן עליון. עכשיו הרב אומר א', אני לא יודע מה כתוב ברש מילין, רק בשביל הדוגמה הזו, אז א', הרב אומר, א', תשמע, יש קו אלכסוני, יש יוד כזו שהיא אלכסונית, קצת פונה ימינה וזה, יש לה קוץ. ולמטה יש, זה היוד פונה ימינה, ואחרי זה שמאלה, וזה היוד פונה שמאלה, ואחרי זה ימינה. ולה יש קוץ ולה יש קוץ. וכל הקווים הללו הם הופעה של רעיונות עליונים, נכון? עכשיו הרעיון הוא רעיון מופשט, עליון. אפילו אחרי שהרב קוק כתב אותו היה צריך לכתוב לו פירוש. הרי לרש מילין הרב כתב לאות א' פירוש. אתם מכירים את זה? אות א' כתב הרב שני עמודים. כתב פירוש שמונה עמודים. פירוש, הוא כתב עצמו פירוש על רש מילין. גם את הפירוש הזה צריך ללמוד. צריך לכתוב לו פירוש לפירוש. כן? זה תכנים מופשטים, אבל כל זה מופיע בצורת האות, נכון? עכשיו, זה כוח מדם מאוד עליון. למה אני קורא לזה כוח מדם? הכוונה זה ציור. כן? פה זה במקרה גם ציור, כן? אבל ציור הכוונה הופעה בעולם החוש. היא תופסת מקום, יש לה צבע, יש לה כמות, יש לה כיוון. בסדר? אבל היא בידוי של משהו מופשט. הרבה מן ההסברות שלנו אנחנו עסוקים איך לצייר את הציור, כלומר, המחשבה המגובשת, זו שהחיים יכולים להיות ניזונים ממנה, אבל שהיא קשורה לתוכן עליון. זאת אומרת, אבל התוכן הוא טהור. או שאתה מבין אותו, שאתה לא מבין אותו, אבל התוכן לא משתלב. זה החלק הטהור. גם השכל זה כישרון שניתן באדם כדי להיפגש עם תוכן. בדיוק כישרון שלה איפה אתה חי עכשיו. יש לזה השפעה, כי אם אתה לא נמצא שם, אתה גם פחות מבין. אבל הכישרון הזה קיים, לעסוק בתוכן מופשט. אבל כוח המדמה זה כוח שעשו כבר להרוות את החיים, להשפיע על הנפש. זוהמה נשמתית פירושו של דבר, כל מיני דעות או נטיות או חוויות של רשעות, של קטנות, שרשמים מהם נספגים בנפש ולאט לאט הופכים אותם מתכונתה הטובה לתכונה שפלה. על איזה תופעה אנחנו מדברים? אנחנו לא מדברים על אדם שהוא טוב, רק הוא לפעמים מועד וכושל. אנחנו מדברים שלאט לאט מתקבצים בנפש רשמים עד שהופכים את הקוטב המרכזי, את הנטייה המרכזית בנפש, מנטייה טובה שעסוקה בטוב, עסוקה ברוממות, באידיאל, לתכונה שפלה. אתם מכירים את התופעה הזו? יש לפעמים שרשמים מתקבצים בנפש עד שהם נעשים זוהמה. זוהמה זה כבר לא רשמים פרטיים, אלא נקבע בנפש אופי שפל, אופי בזוי, אופי רשעי, אופי תאווני. זה כבר לא מעידה חד פעמית של אדם שהוא עסוק בטוב באופן, יש לו מעידה, כי יש לזה רשמים. בסדר, אז כבר למדנו שאדם נידון על פי רובו, ואם אדם רובו טוב, אז הרשמים האלה לאט לאט הסתלפו. אבל פה אנחנו מדברים כבר שלאט לאט במהלך הזמן, מתוך שאדם חשוף לתקשורת, לרשמים כאלה, לדעות, לתרבות כזו, אז תכונת הנפש משתנה. תהליכים כאלה עוברים על הנפש. עכשיו, עד שאני עוסק במעידה הפרטית הזאת, בוא נבין מאיך אני מתחוללת. אולי המעידה הפרטית הזו היא ביטוי של איזו מעידה כללית שמתחוללת בנפש. זה תהליך שהרב מדבר עליו. יש פה השלמה לפסקה הזאת ופסקה נונטט שלא צילמנו, אז גם לא נקרא. אבל הקרב אומר, אין לשער, פה בקבצים, אין לשער את הזוהמה הולכת ומתרבה בנפש הפרט ובנפש האומה, טוב, בנפשות כולם, על ידי החידלון מתאר תמיד את כוח המדמה. כוח זה עשוי להיות מקבל תומה. מה עשוי לקבל תומה? כי הוא כלי, כלומר הוא מקבל רשמים. כל דבר שמקבל רשמים עלול לקבל תומה. הדבר שהוא משפיע לא מקבל תומה. אבל מה מקבל תומה? כלומר החיים, אלה שצומחים מתוך שהם סופגים אל תוכם רשמים. זה האופן איך שהנפש גדלה, זה האופן איך שכוח המדע מגדל. זה דברים שהם גדלים לא מתוכם, אלא מתוך שהם סופגים מתוכם רשמים. אז אם אנחנו לא נשקיע למלא את חיינו ברשמים כאלה שכוח המדע משלנו, כלומר שהתפיסה שלנו את החיים תוכל להיות משתבחת בהם, מייתי באתם, שזה התפילות שמנוסחות באופן כזה שהעולם המנטלי הרגשי יכול להתרומם מהם, אם לא נהיה עסוקים בזה, אם לא נהיה עסוקים כל הזמן להעל אותו, אז כוח המדע מזה ייתמה, כי על כוחו הוא סופג רשמים ומקבל רשמים. ואם למשל, הנה עוד דוגמה לכישלון של כוח המדע, דבר שרבינו והרב צוניה מדבר עליו בשיחות, אם אדם פסקה ברות הקודש בית בלי שין א', אם אדם נוצר אצלו הרושם שכדבר, כדי שדבר יהיה קיים פירושו דבר הוא צריך, כדי שדבר יממש כלומר הוא חומרי, ולאט לאט נוצרת בנפש נטייה כזאת שכשמדברים דברים באמון הכוונה זה לא ממשי, זה לא ריאל, זה לא אמיתי. אם משהו קורה במציאות ונראה לעיניים, משהו תופס את החוץ, זה אמיתי. זה למשל כישלון של כוח המדמה. למה זה כישלון? זו נטייה כללית שהיא גורמת לנו תמיד שאנחנו עסוקים באמונה לחשוב שאנחנו עסוקים באיזה מציאות מדולדלת. ועד שאנחנו נצטרך להכריע בחיינו אם להכריע אחרות על פי שיקולים רוחניים או להכריע על פי שיקולים פוליטיים, עיתונאיים מה שנקרא. אז העיתון תופס הרבה יותר מקום. זה בגלל כוח המדמה. כלומר נוצר אצלנו תפיסה כזו, ציור כזה, שנותן למציאות שמתלבשת בהופעה חומרית ממשות. ולמציאות רוחנית הוא נותן לחושה. זה השפעה של כוח המדמה. אז ממילא כוח המדמה הזה יש לו אפשרות, עלילות, מסוגלות לטומאה, ואם אדם לא מתאר אותו, אז במהלך הזמנים עלולה הנפש להפך את תכונתה. אבל זה הרב מדבר, הרב לא מדבר פה על מעידה קטנה, הרב מדבר על תהליך ארוך שהולך ומחרסם בתכונות הטובות של הנפש ומהפך את הנפש לתכונה שפלה. כן.
איך השכל נעשה טוב?
איך מה?
השכל נעשה טוב. הוא לא מקבל, הוא לא משפל, לא מזה.
השכל הוא תמיד טוב, כי השכל מונחה על פי ההיגיון.
ההיגיון
הזה משהו טוב. יפה, אז לכן הוא טהור. השכל הוא לא טהור כי הוא לא טמא. הלא קודם יקרש נאום השם. גם אם אדם הוא טמא, יכול לעסוק בדברי תורה. אם אדם כנה הופך את דברי תורה להיות במה לתחרות כישונות צעירים, כנה הוא עכשיו לוקח את המדרשים ובית מדרש יוצר, אז זה לא שכל, זה לא שכל. אני עכשיו מדבר על דברי תורה שאדם לומד מתוך היגיון, מתוך חוש הביקורת, לפי הכללים, אמונת חמים, לפי הכללים שאנחנו לומדים. אז אמנם תלמיד שאינו הגון, כנה שיש לו ריקבון מוסרי, לא ייכנס לבית המדרש. אבל אנחנו עכשיו לא בודקים איזה, יש דברים בתורה שלא קבלה למשל. לא, אדם לומד חוכמת הנסתר, בגלל זה נסתר, זה צריך להיות שייך לזה. הוא לא שייך לזה, לא שייך שהוא לימד את זה. כי אין מוסרים ראשי פרקים, אין לחכם הוא מבין מדעתו. אם אין לו את השייכות הזה הוא לא יבין מדעתו. אבל כשאנחנו לומדים באופן כללי, באדם יש כישרון כזה שהוא יותר יציב. אתם מבינים? כוח המדע מעונה, הוא מושפע. השכל הוא יציב יותר, זו נקודה של יציבות.
זה לא
טהור. כן, זה לא טהור. כשאני מדבר שכל טהור, יש ביטוי כזה, שכל טהור, הכוונה השכל שהוא מסיר להיות מופשט. זה הכוונה. יפה. אז זה תהליך שאנחנו יכולים לזהות שעובר על האישיות היחידית. כך היא, כלומר הזוהמה הנשמתית, זה כלול מדעות של רישות, של קטנות, מתרבות שמבזה את האדם, שמחוללת את שערות היצרים, לא על פי היושר. זה יכול לעבור על היחיד, ויכולה להתקמץ גם בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה. זה כבר יותר קשה, כי את הנפש של היחיד קל לנו יותר לנתח את התהליכים שעוברים עליה. רק הרב אומר, בוא נטפס, נעלה מן הנפש של היחיד, הנפש הכללית של אומה, גם נפש כללית של אומה. פה נדבר כמובן בעוצמה הרבה יותר גדולה. אבל מתוך שהתרבות היא כזו והתפיסה היא כזו, כמו שיש דוח וינוגרד. דוח וינוגרד הוא לכאורה צריך לטפל בכשלי המלחמה, זה דבר מאוד אופרטיבי, צריך לזהות מה הפקודות הלא לא נכון. אבל בסוף, מישהו הביא לי לראות עיקרי דוח וינוגרד, העיקרים. אז בסוף הם כותבים ש... טוב, זה שייך למשנתם של חלק מחברי הוועדה, אבל בסוף הם כותבים שאנחנו לא יכולים להסתפק לעסוק בכישנות אופרטיביים. כי מה שקרה לצבא זה מחלחל מתוך הרוח הכללי, והרוח הכללי זה בגלל כישלונות חברתיים, תרבותיים. אז אחרי אנחנו צריכים לעסוק עכשיו בתרבות המקולגלת. אז אנחנו נעסוק בדוח הגיל, לא יודע בדיוק מה הכוונתם, אבל רות גבי זה משנתה כבר מהדנה. לא, זה למשל דוגמה. כלומר, אתה עכשיו עוסק באיזה מעידה שנראית אופרטיבית, מה בסך הכל עשו? בסך הכל, הפקירו 3 קילומטר מהגדר. גדר של גבול הצפון, הפקירו 3 קילומטר. טוב, איך קורה דבר כזה? איפה נחפש את זה? כישלון של ה... כישלון של מי? של המתכ"ל, של המפקד, של מי? לא, זה שער את תפיסת הלחימה. אבל תפיסת הלחימה גם איך? זה בשולחן שולחן שרי הממשלה, הקבינט, שולחן המתכ"ל, איפה? לא. זה שער לתכונה כללית של הנפש. שמה שבונה אותה זה ה... דמיון, פה זה דמיון, כן? לא מדמה, דמיון, שאנחנו נמצאים בתם עידן המלחמות, ויש פה איזה זוהמה כללית שהתקבצה בנפש, והיא בסופו של דבר חוללה את המידע הקטנה. ואיפה זה? זה שער לתרבות, זה שער לנהנתנות, חברה נהנתנית, קצת הוזכר גם, כן? אז אתה צריך לדעת, חברה נהנתנית. מה קרה חברה נהנתנית? חברה נהנתנית פרושה דבר שיש לה 2 פלאפונים לכל אחד. או לא יודע, 4 פלאפונים למשפחה. מה זה קשור? לא. כי זה שיש דבר כזה, זה משפיע לנפש. זה שמשפיע לנפש, זה מטפ תרבות, לאיפה נמצאים, לאיפה מכוונות הפרסומות. זה שאני נשאל, לכוח המדמה. לאיפה מכוונות הפרסומות. נשים בירושלים, ליד צומת פת, יש פרסומת ענקית. משהו, על כל הבניין. ענקית. לאיזה רדיו, ושם כתוב, אני כבר לא זוכר מי זה, תפתח, תשמע את אל, לא יודע בדיוק, והוא יקדח לך את המוח. מה הם התכוונו לומר? לא יודע בדיוק מה התכוונו לומר, שמח אותך. אבל מה, הביטוי הזה, אתה חושב, זה סתם ביטוי. מה זה כבר? בסדר, כולם, הכוונה היא, באמת, כולם, נו באמת, אתה רוצה שיקדח לך את המוח? זה ביטוי מושאל, כן? אבל זה כוח המדמת, אתה לא דן עכשיו בשכל. וכוח המדמת, אתה שואל איזה ציור, איזה תפיסה כללית זה מעורר. זה מעורר תפיסה עדינה, מסודרת, או זה מעורר תפיסה פראית. את מה זה מעורר? זה מאוד חשוב הדבר הזה. עכשיו, ברגע שיש עולם שהוא משתמש כדי להעביר בתוכן, בהמון אמצעים שיווקיים, שזה משפטים קליטיים, צבע, אמירות, מנגינה, אז זה מאוד חשוב. המנגינה הזו, מה היא מחוללת? המנגינה הזו שאתה שומע באוזניים, זה לא שאתה שומע באוזניים, זה מקומי, אבל מה היא משפיעה על כוח המדמה שלך? כי המנגינה הזו, זה דוגמה טובה לכוח המדמה. מנגינה היא גם ביטוי של איזה סדר. יש מנגינה מסודרת ויש מנגינה שמביעה אי סדר. איך מנגינה יכולה להביע אי סדר? כן, מנגינה יכולה, גם ציור יכול להביע אי סדר. יש, פעם סיפרתי שבלוח המודעות, אני גר בבית וגם, יש מולים לוח מודעות. עכשיו אני גר בדיוק ברחוב שיש בו גם חילונים וגם חרדים. אז יש בו מודעות גם כאלה וגם כאלה. אז רואים 2 מודעות זו ליד זו. מודעה אחת, לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל מודעה של חברת כביסה, אבקת כביסה לציבור החרדי. אז רואים משפחה של בשולחן שבת, ובכלל המודעות הפשקווילים, גם הפרסומות זה בוחר, זה כמו פשקווילים, המון מלל, המון המון מלל. אז רואים כזה יהודי כזה, כאילו שבת, עם שולחן שבת, ומוישי, לא יודע בדיוק, עם פייס כאלה וזה, ואז רואים את אמא מחייכת, כן? אומרת, למרות שמוישי לכלך את החולצה, אני לא דואגת בגלל שיש לי אבקת כביסה אקלית, למשל. יפה. ליד זה, פרסומת, אני כבר לא זוכר למה זה היה, לארסי נראה לי. לא יודע אם לארסי, לא יודע, זה פחית. אז רואים איזה יצור כאן, כאילו זה נער, אבל זה יצור. השערות בולטות, הוא ככה ב... אני לא יכול להראות אפילו את הפרצוף, אבל פרצוף כזה כאילו צועק, שם את הפחית עם הווקמן, ככה, סקייטבורד, ככה, כולו, לא יודע, קעקועים, לא בדיוק, ולא יודע בדיוק, ארסי ישגיע לך את החיים. זה כאילו המילה. עכשיו אתה רואה את שתי הפרסומות האלה, אוקיי? עכשיו, פרסומות! אתה חושב שזה פרסומות. אבל עכשיו, מה הן מביעות? כלומר, מה הקצב שלה? מה העומר שלה? לאיזה עולם זה שייך? זה כוח המדם. כשאתה שומע, כשאתה רואה הרבה דברים כאלה, זה מפיק צד אחד, וזה מפיק צד שני. אתה רואה, עכשיו זה תרבות שלמה. עכשיו אנחנו לא מדברים על נפש יחידית. עכשיו אנחנו מדברים על תרבות שלמה שיכולה להפך את הנפש הכללית של האומה. מתכונה רוממה שקשורה לאידאל, שחפצה בחיים, שחפצה להתקיים, שיודע לעמוד על עצמה, לנפש שפלה רשעה בזויה ונגלה. ואתה שואל, מאיכן כל זה נוצר? אם יש אומה כזו ואומה כזו, אבל אני עכשיו מדבר על התהליך. התהליך שעובר על הנפש, להפוך אותה ממעמד כזה, אידיאליסט, מרומם, למעמד אף אחד שואל, מה חולל את זה? והתשובה, זה שייך לזוהמה הנשמתית של כוח המדם. טוב, הביטויים הללו אנחנו צריכים כבר לגמור. אומה שפלה, רשעה בזויה ונגלה, זה ביטויים, לפחות שלושת הראשונים, זה ביטויים שנאמרו על האומה הרשעה. אוקיי? Okay? אומה שפלה, זה בגמרא בגיטין, זה אולי ערביים, כן, בהמתן של אומה שפלה, אומה מלכות הרשעה, בזויה זה בזוי נתתיך בגויים, ונגאלה, זה ביטוי שמוצאים ברב, לא יודע בדיוק, לא מצאתי לו עדיין מקור, אבל כשמתקבץ בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה ונעשית אומה שפלה או רשעה בזויה ונגאלה, אז היא ראויה לעבור מן העולם, כי זה כבר ריקבון כללי, זה לא ריקבון פרטי, כדי שלא לעכב על הנוי העולמי של יופיו של עולם מלהתפשט. טוב, עד כאן.
יש גם הרבה חטאים ותחושות ב...